שלום וברכה, חי בשבט. אנחנו ממשיכים בלימוד המענה של הדף אל מי שישה סדר משנה מתוך משניות המבוארות מהדורת הלפרין עם פירוש משנת אליעזר. מסכת גיטין פרק ג' משנה ב' הכותב תופסי גיטין, סופר שמכין לעצמו גיטין שיהיו מזומנים אצלו. והוא פתאום ראה קטטה בין איש לאשתו ורוצה להכין גט שיהיה מוכן כבר, צריך שיניח פנוי. ריק, מקום שם האיש ומקום שם האישה ומקום הזמן, התאריך. כל השאר הוא יכול לכתוב, אבל את השמות ואת התאריך צריך שיהיה לשמוע. שטרי מלווה, אם הוא רוצה להכין שיהיה לו בצד, צריך שיניח מקום המלווה, שם של המלווה, מקום שם הלווה, מקום סכום המעות ומקום הזמן. ואפילו ששטרי מלווה לא צריך לשמוע, גזירה שטרות עד וגיטין, כך מבאר רשי במסרת גיטין. שטרי מקח של מחירה, צריך שיניח מקום הלוקח, מקום המחר, מקום המעות, מקום השדה ומקום הזמן. ולמה התירו לכתוב תופסי גיטין? מפני התקנה של הסופר שיהיו מזומנים לו בכל עת. רבי יהודה פוסל בכולה, לא מסכים שיהיה כתוב לו תופס ולא תורף. רבי אליעזר מכשיר בכולם, חוץ מגיטי נשים שנאמר וכתב לה לשמע. משנה ג' המביא גט ועבד עמנו, נאבד לו הגט עם המקום שמצאו שיירות מצויות בו. או שהוחזקו במקום הכתיבה שניים ששמותיהם ושמותיהם שתיהם שווים. אז ככה, אם מצאו לאלתר תכף, כשעדיין לא עבר שם אדם כשר, ויש בזה מחלוקת בין הראש לרמב"ם, מה נקרא בדיוק לאלתר. ואם לאו שלא מצאו תכף פסול, למה השם כבר נפל מאחר? מצאו בחפיסה, או בדולוס כמה, סוג של כלי אור כזה שמחזיק שטרות, והם היו שלו, וכן עם הקירו לגט בתביעת העין כשר. שליח המביא גט והניחו למגרש, הוא זקן או חולה. הוא לקח גט מיהודי זקן ומיהודי חולה. הוא עכשיו רץ, נוסע, הולך לאישה לגרש אותה. נותנו לה בחזקת שהוא קיים. הוא לא צריך לברר כל שנייה מה מצבו. אבל אם הוא גסס, רוב הגוססים למיטה. וכן בת ישראל שנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים, ממשיכה לאכול בתרומה בחזקת שהוא קיים. וכן השולח את חטאתו, שלח עם שליח קורבן חטאת ממדינת הים, מאמריקה לארץ, מקריבים אותה בחזקת שהוא קיים, שבעל החטא קיים. משנה ד', שלושה דברים אמר רבי אליעזר בן פרטה לפני חכמים, וקיימו חכמים את דבריו. מה הוא אמר? על עיר שיקפו הקרקום, החיל של המלכות ששמו עליהם מצור לחופשה, ועל ספינה המתטרפת בים, מתנדנדת שיש ים סוער, ועל היוצא לידון בדיני נפשות, שהם כולם, כל האנשים האלה עדיין בחזקת קיימים. כי אנחנו תולים לומר שלא נכבשה העיר, ולא נאבדה הספינה, ולא נידון למוות. אבל עיר שכבשה קרקום, לא הקיפוה, כבר כבשו אותה, וספינה שעבדה בים, והיוצא להרג, המקרה הזה נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים, שאם היא בת ישראל שניסית לכהן או בת כהן ישראל לא תאכל בתרומה. משנה ה', המביא גט בארץ ישראל וחלה, הרי זה משלחו ביד שליח אחר, כיוון שלא צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם. ומילא שליח יכול לעשות שליח, ואם אמר לו הבעל השליח, תול הימנה חפץ פלוני, צריך לקחת מנה איזה חפץ בחזרה, לא ישלחנו לגט ביד שליח אחר, שאין רצונו של אדם שיהיה פקדונו ביד אחר, והוא שמח רק על השליח הראשון, שיקח מנת החפץ, לא על השליח השני. משנה ו', המביא גט במדינת הים וחלה. או, פה יש בעיה. למה? כי כיוון שהוא צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם, הוא לא יכול למנות שליח אחר במקומו, כי השליח הוא לא יכול לומר בפני נחתם, בפני נחתם. מה עושה? עושה השליח בית דין, הוא משלחו ואומר לפניהם, בפניי נחתם, בפניי נחתם, ואין השליח האחרון צריך שאומר בפניי נחתם, בפניי נחתם, אלא אומר שליח בית דין אני, משנה זין, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני, להיות מפריש עליהן מחלקן. מה זאת אומרת? כשיפריש את התרומה, אם קרנה לכהן אחר, והכסף יהיה לתשלום החוב. וכן, מעשר ראשון יפריש מן התרומת מעשר, והשאר יעקב לעצמו בשביל החוב של הלוי. אותו דבר מעשר אני, ויעקב לעצמו על החוב שהוא נתן לעני את המעשות. הרי זה מפריש עליהם בחזקת שהם קיימים, ואינו חושש שהם המת הכהן או הלוי, או שם הישיר העני. אם מתו, צריך לתור רשות מן היורשים. אם ילווה בפני בית דין, על מנת שיפריש על המעות האלו מחלקם, אינו צריך לתור רשות מן היורשים. כי יש כוח לבית דין להטיל חוב על כהונה ולוויה, משנחת. המניח פירות של תבל, להיות מפריש עליהם תרומה ומעשרות, וכן אם מניח מעות בבית להיות מפריש עליהם מעשר שני לחלל להם את המעשר, מפריש עליהם בחזקת שם קיימים, ולא חוששים שמה בדיוק נרכבו הפירות או עבדו המעות. אם בא לבודקן ומצען שהם עבדו, הרי זה חושש מעת לעת, זאת אומרת, הוא חושש שמה מאתמול בשעה זו עבדו, 24 שעות אחורה. בתולב הרי הוא שעשה מעשר בתוך מעת לעת, צריך להפריש אחרים, אבל אם הוא עשה את המעשרות לפני מעת לעת, אין בעיה. דברי רבי אליעזר בן שמוע, רבי יהודה אומר בשלושה פרקים בשנה, בודקים את היין, אם הוא הניח יין להיות עליו מפריש, צריך לבדוק אם הוא החמיץ או לא. בקדים של מוצאי החג, שמנשבת רוח מזרחית של מוצאי חג סוכות, ובהוצאת הסמדר, כאשר הפרח והענבים נראים באשכול, בשעת כניסת מים בבוסר. אלו שלושת הפרקים, שלושת הזמנים, שבודקים את היין אם הוא החמיץ או לא, עד כאן פרק ג', מתחילים בשמחה ובטוב לבב, פרק ד', משנה א', שולח גט לאשתו, והגיע בשליח, זאת אומרת, הוא הבעל, כתב גט, בפני עדים, הכל מהדרין, שלח שליח שילך להביא את זה לאשתו, והגיע בשליח, זאת אומרת, הוא השיג את השליח, נתעכב בדרך, אף על פי שלא רדף אחריו במכוון, לא אומרים שמכוון רק לשרה ולא לבטל לגט, או ששלח אחריו שליח בכוונה לבטל את הגט, ואמר לו, גט שנתתי לך בטלו, הרי זה בטל. זאת אומרת, שכל עוד השליח בדרך והבעל, או שליח של הבעל עצר אותו, אין זה גט. וכן, אם הבעל קדם אצל אשתו לפני שהגיע השליח, או ששלח אצל השליח ואמר לה, גט ששלחתי לך, בטל, הוא, הרי זה בטל. אבל אם את כל הביטולים האלה הוא עשה משהגיע גט לידה, שוב אינו יכול לבטל, כי ברגע שהאישה זכתה בגט, היא כבר מגורשת. משנה ב', בראשונה, בהתחלה, פעם היה הבעל עושה בית דין במקום אחר. היה לוקח שלושה אנשים שלו בפני האישה, ושלו בפני השליח, הוא מבטלו לגט, בלי שידעו. התקין רמת גם לזקן שלו, יהיו עושים כן מפני תיקון העולם. למה? כי השליח לא יודע בביטול הגט, ונותן לה את זה, והיא הולכת ומתחתנת, והיא בעצם אשת איש, משום שבעלה ביטל בפני בית דין במקום אחר שהיא לא יודעת ממנו. בראשונה היה משנה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה. ואם היו לו שני שמות בשני מקומות, היה כותב גט בשם אחד, הנוהג במקום כתיבת הגט. התקין רבן גמליאל הזקן שיהיה כותב איש פלוני וכל שם שיש לו. אישה פלונית וכל שם שיש לו מפני תיקון העולם. שלא יוציאו לז על בניה מן הבעל השני לומר, לא גירשה בעלה, משנה ג' אין אלמנה נפרד כתובתה מנכסי יתומים, אלא בשבועה, רק אם נשבעת שלא קיבלה כלום, אז היא יכולה לקחת הכסף. נמנעו בית דין מלהשביע. לא רצו שאישה תשבע. התקין רבן גמליאל לבקש שתהיה נודרת ליתומים כל מה שירצו, ואז גובה כתובתה. כך תקנו במקום שבועה, היא תידור. וגם עוד תקנה של רבן גמליאל, שיהיו העדים חותמים על הגט מפני תיקון העולם. הלל התקין פרוסבול. כולנו יודעים השנה מה זה פרוסבול, כי באופן עקרוני שביתה משמטת גם חובות כספיים. בזכות הפרוסבול אין שמיטת כספים, למה זה הולך לבית דין, למה הוא עשה את זה מפני תיקון העולם, שאנשים ילוו לאנשים כסף ולא יגידו, יגיע שמיטה ואני אפסיד את הכסף. משנה ד', עבד כנעני שנשבע, שבו אותו, ונתייאשו הבעלים ממנו, ופדעו אנשים אחרים, אם לשום עבד פדעו, ישתעבד לרבו שני, כיוון שהראשון התייאש ממנו, אז השני, השבי קנה אותו, והשני קונה ממנו. אם לשום בן חורים פדעו, השאלה מה הסיבה שאנשים שפדו אותו מהשבי, כדי להשתעבד בו, כדי לשחרר אותו. אם זה לשום בן חורים, לא ישתעבד. משום גם היא לא אומר, בן כך ובן כך, ישתעבד. למי? לרבו הראשון, לזה שממנו הוא נלקח. כי אם אתה אומר שלא משתעבד, כל עבד יפיל את עצמו לגייסות. ילך לי שישבו אותו, ישבו אותו, ואז ככה הוא ישתחרר. עבד שעשהו רבו הפויטיקה לאחרים, מה זה הפויטיקה? הפויטיקאי כתב למלווה שאת החוב יגבה מהעבד, כמו שמשעבדים קרקע או בית הוא שיבט העבד. ושחררו, הוא שחרר את העבד לפני שבא בעל חוב לגבות. שורת הדין, אין העבד חייב כלום לרבו השני, שהשחרור ששחרר אותו רבו הראשון, מפקיע אותו מדי השיעבוד, אלא מפני תיקון העולם קופים את רבו ועושה אותו בן חורים וכותב לו עבד שטר על דמיו, שגם לי לומר, אינו כותב שטר על דמיו, אלא משחרר אותו, ורבו ראשון צריך לשלם את דמי העבד לבעל החוב. נתחיל משנה A, אבל לא נסיים אותה היום לפי הסדר של הדף היומי במשנה. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עבד היה שייך לשני אנשים, שני שותפים, אחד שחרר אותו, אחד לא, אז הוא חצי בן חורין, חצי עבד. עובד את רבו יום אחד, ואת עצמו יום אחד, יום אחד הוא משוחרר, דיבר בית הלל. אמרו להם, בית שמיים, מצוין, תיקנתם את רבו, יש לכם פתרון. אבל את עצמו לא תיקנתם, למה? לישא שפחה הוא לא יכול, שהרי כבר חציו בן חורים. ולישא בת חורין גם אי אפשר, כי כבר חצי עובד. אז להמשך, מה הפתרון? בעזרת השם נלמד מחר. עד כאן היום בשורות טובות, ישועות ונחמות.